ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
עכשיו בבידוד.
אני מתבייש לשאול איזה מספר זה שלך, כי היו כמה כאלה בעבר.
כן, טוב, יכול להיות שעד שאנשים ישמעו את הפרק הזה כבר יתווספו עוד, אבל בסיום הבידוד הזה אנחנו נסגור 40 ימי בידוד. מחולקים לשלושה בסך הכל, זאת אומרת לשלושה בידודים. אז בידוד אחד היה 21 יום. כן, הקטע הזה הוא לא פשוט.
ואני אופטימי, אני אומר עד שהם ישמעו את זה, יעשו גוגל לשאול מה זה המילה בידוד. אבל עשיתי איזושהי כתבה, לא פרסמתי אותה, אבל על הסיפור של מוסדות חינוך בעולם. ואפרופו השבטה של מערכות חינוך וכאלה, ניקח עיר כמו שיקגו, אוקיי? מערכת הלימודים הציבורית סגורה מחודש מרץ. מרץ, אוקיי? הגנים יחודשו בשבוע הבא, אז אם אנחנו על זמניים, אז אני אגיד שבאמצע חודש ינואר 2021, ובתי הספר בחודש פברואר. אבל יש חדשות טובות. בתי הספר היהודים והנוצרים, שהם פרטיים, עובדים.
וואלה. איזה כן, קטע. שווה לשלם עשרות אלפי דולרים על חינוך
נכון,
יהודי.
אבל מצד שני, וואלה, הם קטנים יותר. כן. כן, אז הם יכולים להרשות לעצמם לעמוד בתנאים מסוימים של, את יודעת, כאילו של עד כמה שאפשר. לא יודע.
כן, טוב, אבל צביקה, כל זה לא היה פותר אותי גם כן מבידוד, כן? כי בידוד זה לא סגר.
נכון.
אבל מי אני שאתלונן? אני כבר התרגלתי, האמת, אנחנו משתכללות פה בבית, אני ושתי הבנות והולכות ככל שהבידודים מתרבים, ובסוף הסגר השני כבר הלכתי וקניתי מלא יצירות ומלא משחקים וצעצועים והפתעות.
מקסטוק מרוויח מאיתנו.
חבל על הזמן. והבידוד בושש לבוא, הבידוד השלישי, וכל הזמן אמרתי, מעניין, אם יבוא סגר או בידוד, מה יקרה, מה אני עם כל השק הזה שקניתי, והנה, נמצא מה לעשות איתו.
טוב, אבל לא לשם זה התכנסנו כאן.
בדיוק. אז היום אנחנו, יש לנו בעצם כמה וכמה עניינים. אנחנו נבקר בקהילה יהודית ממש קטנה בלינצ'בורג, וירג'יניה.
ממש פצפונת, פחות מ-100 משפחות, אפילו פחות מ-70 משפחות.
ועדיין המרואיין שלנו היה ראש העיר.
נכון, היהודי הראשון.
כן.
אבל זה מעניין, כי אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו באופן טבעי נמשכים אחר יהודים שגרים בניו יורק, או בריכוזים יהודים גדולים, ובאמת מעניין לשמוע, גם בארצות הברית יש אנשים שחיים במקומות של אין בהכרח חינוך יהודי, או אין בשר כשר, אם אתה רוצה לקנות כזה, זאת אומרת, זו אמריקה האמיתית אולי.
האתגר, כן, זו אמריקה האמיתית, אבל באמת למיעוט, כי רוב היהודים מרוכזים בכל זאת בניו יורק. נדבר גם עם שירה רודרמן מקרן משפחת רודרמן, קרן שאחת הפעילויות המשמעותיות שלה היא בעצם קידום כל הנושא של הקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות, והם גם עשו איזושהי סדרת סרטונים על קהילות יהודיות בכל מיני חורים נידחים.
נכון. והסיפור הבא מרגש אותי מאוד. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. בעצם יש מיזם חדש מאוד, ישיבה בגרמניה, שמיועדת לאנשים שהם יוצאי המגזר החרדי, והמטרה היא להכשיר אותם להיות סוג של מנהיגים, אולי אפילו רבנים מזרם כזה או אחר, לקהילות יהודיות באירופה ובמיוחד בגרמניה, שזה סטארט-אפ ממש מעניין, וגם קצת מתכתב עם הסדרה
המורדת.
עכשיו שכחתי את השם. המורדת, כן.
מעניין מה מוקד המשיכה של הרבה אנשים ככה שמחפשים את הדרך לצאת מהאורתודוקסיה דווקא לגרמניה. האם זה מקרי או שיש שם משהו מיוחד?
יש הרבה דברים מיוחדים בגרמניה.
זהו, בדיוק, בגלל הרגישות הזו ובגלל שזו גרמניה, מעניין למה דווקא שם אנשים הולכים.
אני רק אגיד שמאגרים מתקבלים בגרמניה בצורה מדהימה. ושווה להיות מאגר בגרמניה. אולי זה חלק מהעניין?
במיוחד למי שיוצא ככה אולי באמת בלי הרבה דברים, כי אנשים שעוזבים את האורתודוקסיה הרבה פעמים מגיעים באמת גם בלי יכולות, ואולי גם
כלומר,
יכולות כמובן להיכנס ולהתפרנס בעולם המודרני, ובלי כסף אולי לפעמים. מעניין לשמוע, אנחנו נמשיך לשיחה הזו כמובן עם עקיבא ויינגרטן. נתחיל?
יאללה, נתחיל.
יאללה.
שלום לרב עקיבא ויינגרטן.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אז יש לך מלא קרדיטים, ואם אנחנו מפספסים משהו אז רק תגיד, אבל אתה הרב של דרזדן גרמניה, נכון? אתה גם רב של קהילת מגוון, קהילה רפורמית בבאזל שוויץ.
קהילה גם, ליברלית, כן.
קהילה ליברלית, סליחה. ואתה גם בעצם הקמת מסגרת להכשרה של עוזבי העולם החרדי לתפקידי רבנות בגרמניה, בשם ישיבת הבעל שם טוב, באשת דרזדן. שכל דבר שאמרנו פה זה סיפור, וסיפור מטורף בפני עצמו. אבל אולי לפני זה נכיר אותך קצת, כי גם לך יש סיפור אישי קצת מעניין, נכון?
יש כאלה שאומרים ככה, כן.
אתה בעצם נולדת משפחה מחסידות סאטמר?
נכון, משפחה חסידית, חרדית בניו יורק, וגרתי בניו יורק עד גיל 18, משפחה חרדית חסידית קלאסית, אבא שלי דיין בדין, שעוסק באישות וגיור וכל הדברים האלו. אמא שלי מנהלת סמינר. משפחה חרדית קלאסית, הארדקור, כל הסבים והסבים.
מדברים ביידיש?
דיברנו רק ביידיש. אנגלית למדנו כעיקרון רק בחדר, עד הבר מצווה, למדנו שעה ביום לימודי חול. בשעה הזאת הספקנו קצת אנגלית בסיסית, קצת חשבון, אולי קצת היסטוריה וגיאוגרפיה, כמובן למדעים לא היה שום דבר. ומגיל 13, כמו בכל ישיבה חרדית, כמובן אין שום לימוד יכול, כן. אנגלית, כשהייתי צריך ללמוד, למדתי זה בהמשך לבד.
עכשיו אתה בעצם עולה לישראל, או לא יודע, הולך ללמוד בישיבה בישראל, נכון, בגיל 18?
נכון, בגיל 18 זה מאוד מקובל שבחורי ארצות הברית, במיוחד מאזורים שלנו, יש לי עכשיו למשל שני אחים שלומדים בארץ, ועוד אח שלמד בעבר בארץ, זה מאוד מקובל שהולכים לעשות איזה שנה-שנתיים בישראל, בדרך כלל גם חוזרים אחרי זה לניו יורק ומתחתנים שם. אני, איך שהגעתי לישראל, מאוד התאהבתי במדינה הזאת, ואמרתי, אני נשאר פה. נשארתי בארץ עוד 10 שנים אחרי זה.
ואיפה וואו. התחיל התהליך שלך של בעצם יציאה מהעולם האורתודוקסי?
זאת שאלה ששואלים אותנו הרבה, והתשובה האמיתית היא שאין באמת שלב כזה. זה רצף של המון אירועים קטנים, שמתחילים לעורר ספקות ולעורר תהיות וגורם לנו לחשוב, וזה משהו סוג של קיר שנבנה לבנה על גבי לבנה. אם אני לוקח את המקרים הנקודתיים, זה נקודה שזה מתחיל להיסדק, זה מתחיל, רואים דברים שלא מסתדרים, ורואים ששיקרו לנו, ורואים שעבדו עלינו, ומסתירים איתנו מידע, ומגלים עוד שלב ועוד פרט, משהו היסטורי, משהו גיאוגרפי, משהו ארכיאולוגי, וזה מתחיל פשוט להיסדק, כל האמונה בכל המערכת הזאת.
ברור שזה תהליך מאוד ארוך, ובכל זאת, כמה זמן לתוך התהליך הזה אתה באמת מרגיש שאתה יכול לעשות צעד הצהרתי?
יש פחד עצום. אני לא עזבתי את בני ברק לפני שלא הכנתי את עצמי 2 הכנה אישית, נפשית, אישית.
וואו.
אחרי 2 הגעתי למצב שאני אומר לעצמי, אני עוזב גם אם זה אומר שאני לעולם לא יראה את הילדים שלי יותר, המשפחה שלי לא ידברו איתי יותר לעולם, החברים שלי לא ידברו איתי יותר לעולם, ואני מתחיל את החיים שלי לבד בעולם מאפס. זאת אומרת, עד שלא הבאת את עצמי, הנקודה הזאת עם עצמי, לא יצאתי.
יש לך 3 ילדים.
נכון,
ישראל, נכון. אתה בקשר איתם היום?
היום אנחנו בקשר, כן. בשנים האחרונות, גם המערכת המקצועית שמסביב, העובדים הסוציאליים, מחלקות הרווחה, בתי המשפט, יש כבר הבנה שגם אם הם חרדים, שאי אפשר לנתק ילדים מההורים, מנסים בדרך כלל לצמצם קשר, מנסים לצמצם השפעה, אבל כן מנסים איכשהו שכן יהיה קשר.
איך הגעת לגרמניה? מה מושך אנשים חרדים, או שיוצאים מהעולם החרדי, אפרופו גם הסרט המורדת, הסדרה?
בעצם השאלה היא לא מה מושך, כי אנחנו לא יודעים. האם, כפי שראינו בסדרה המורדת, יש משהו בגרמניה שמאפשר יותר לאנשים לעבור את התהליך הזה של יציאה מהעולם האורתודוקסי, או שזה פשוט במקרה אנחנו, צביקה ואני עושים פה את החיבור בין הסדרה המורדת לבינך?
כן, זה
היה. אני חושב שכן. אני חושב שכן. כשאני סיפרתי להורים שלי שאני נוסע ללמוד בברלין, עכשיו אבא שלי בן לניצולי שואה, אמא שלו הייתה באושוויץ, אבא שלו היה בברגן בלזן, התגובה האינסטינקטיבית שלו הייתה, מכל העולם בחרת לך את ברלין, דווקא שם. זה לא היה במודע. במודע, ההחלטה המודעת שלי הייתה שבברלין או בגרמניה בכלל אפשר ללמוד באוניברסיטה בחינם. ואני בגיל 30, אין לי שקל, אני צריך ללמוד משהו, אני רוצה ללמוד משהו באוניברסיטה, והמקום היחיד, יש עוד כמה מדינות בעולם. לקחתי סקר, עברתי על רשימת המדינות שאפשר ללמוד בהן באוניברסיטה בחינם, וגרמניה יצא לי מכל הבחינות הכי זול.
מה הלכת ללמוד?
מדעי היהדות.
אוקיי.
אבל אני כן חושב שיש משהו במיוחד אצל החרדים בארצות הברית, כשמדברים על שוטר גרמני או חייל גרמני, מדברים על נאצים, לא מדברים על גרמניה של היום. גרמניה של היום לא קיימת. ואני חושב שכן, בתת מודע, צריך איכשהו ללכת למקום הכי רחוק, הכי אסור, הכי מתונה, דווקא לשם ללכת ולראות מה קורה שם, מה הסתירו מאיתנו שם. אני זוכר שלבים שאני אומר לעצמי, סיפרו לנו על השואה, אולי גם שיקרו לנו על זה. הרי עבדו עלינו כל כך הרבה דברים. בוא נבדוק את זה גם מקרוב. בוא ניגע בזה גם.
מעניין.
כן, ואז בעצם אתה מגיע לגרמניה, מה זה הישיבה הזאת שאתה מייסד שם? המרכז הכשרה לרבנות רפורמית?
קודם כל ליברלית בוודאי. אני לא חתמתי חוזה עם התנועה הרפורמית, ואני לא עובד אצלם. אבל אני חושב שזה מעבר לזה, זה לא רק רבנים, זה מנהיגי קהילות, חזנים, זה אנשי רוח יהודים בתוך הקהילה.
תחזור אחורה רגע, מה זה המוסד הזה?
את המוסד הזה הקמנו לפני פחות משנה, באפריל 2020, בשיא הקורונה, כשראיינו תלמידים בישראל בפברואר, שנה שעברה, שאלו אותנו מתי זה מתחיל, אמרנו באפריל. אמרו, אפריל עוד מלא זמן. ואז כשהלכתי לממשלה ואמרתי להם שאני צריך כסף לפרויקט הזה, אז זה היה גם בפברואר, ודיברנו באנגלית, אז אמרתי להם, אנחנו מתחילים מפברואר 26 באנגלית. אז הוא אמר לי, עד פברואר שנת 26 יש לנו מלא זמן. אמרתי, לא, 26 לפברואר 2020 אנחנו מתחילים. ואז הוא אמר, לא, זה לא מצב בגרמניה לעשות דבר. אבל כן הצלחנו, בסופו של דבר. הצלחנו להעביר את זה בזמן, ו... יש פה היענות אדירה לפרויקט הזה, מכל הכיוונים.
עכשיו, הקמת את הישיבה הזאת עם שני אנשים שהם חרדים או אורתודוקסים, נכון? זאת אומרת, זה לא רק...
נכון, כי אני לא מגדיר את עצמי, בוא נגיד ככה, אני לא מגדיר את עצמי נקודה. אני חושב שגם בהיסטוריה של היהדות, וגם כיום, במיוחד בחוץ לארץ, היהדות זה משהו מאוד נזיל. אם אני מסתכל למשל על הקהילות האורתודוקסיות בגרמניה, כן? יש קהילה אורתודוקסית בלייפציג עם 1,200 חברים. שאלתי את הרב, כמה חברי קהילה יש לך שהם אורתודוקסים? שומרי כשרות, נידה, שבת, אורתודוקסים, ממש. הוא אומר שהוא לא יודע אם יש לו מניין שם. מה זאת אומרת קהילה אורתודוקסית? הם שייכים למועדון הזה, והם שייכים למועדון הזה, ולמה קהילה בחוץ לארץ נקראת ליברלית, רפורמית, קונסרבטיבית, אורתודוקסית? זה הרבה פעמים סיבות היסטוריות, וסיבות טכניות, ומי קיבלו כסף, ואיזה רב היה שם. לא באמת שאנשים פה עושים את זה, או שאנשים פה עושים את זה.
אני רוצה להבין את הסיפור של הישיבה הזאת. ממה שאני מבין, מגיעים חבר'ה ישראלים, רק ישראלים? אוקיי, יוצאי העולם החרדי, או מה זה יוצאי? זאת אומרת, אנשים בתהליך, אוקיי? גם הבנתי את זה בין לבין בדברים שלך, שאנחנו דור כזה שלא כל כך אוהב תוויות של אני ככה או אני ככה, אוקיי? אם אני, עוד אלמנט, זה נכון, הם לומדים גרמנית גם, זאת אומרת, זה לא רק שלומדים שם יהדות, זאת אומרת, יש פה גם עניין של להשתלב בחברה הגרמנית.
אנחנו גם לא מתעקשים על זה שהם יוצאים משלה, למשל בישיבה שלנו יש מטבח כשר, מטבח לא כשר, כי יש גם, יש גם אוכלי כשרות פה. זה אנשים שגדלו בעולם החרדי, והחליטו שהעולם הזה לא מתאים להם. והם מחפשים מקום אחר, כן בעולם היהודי, לא לבעוט בהכל. ואני שמתי לב שבישראל יש ארגונים שעושים עבודה נפלאה ועוזרים יוצאים בשאלה עם אקדמיה ועבודה ודברים כהשלמת בגרויות. אבל אף אחד, או כמעט אף אחד, לא נוגע בנקודה היהודית. מה זה אומר להיות יהודי מבחינתי? איפה אני מבטא את כל שנות הישיבה שלי?
אתה לא חייב לעזוב את העולם החרדי ולהיות חילוני. יש שם עוד הרבה מקומות בדרך, נכון? כי זו הכוונה.
נכון, אבל לצערי זה מה שקורה בישראל. אנשים עוזבים את זה, זורקים את הכל. רק כשהם יוצאים מאזור העימות הזה, מסיר הלחץ הישראלי, איפה שהקונפליקט הוא תמידי, והם צריכים להתאמת עם זה כל הזמן, כשהם מגיעים לגרמניה, הם משוחררים מזה, והם יכולים פתאום לחשוב לעצמם, מה זה יהדות מבחינתם?
כמה תלמידים יש לכם בישיבה?
כרגע יש לנו 14 תלמידים, ועוד חמישה שאמורים לבוא בחודש הקרוב.
אתה מקבל, נגיד, פניות או אנשים, נגיד, שככה מתלבטים או מחפשים את דרכם בין האורתודוקסיה לעולם היותר ליברלי, מתייעצים איתך? יודעים על התהליך שעברת?
קודם כל, מתייעצים איתי כל הזמן, כמובן, אבל אנחנו בעיקרון לא מקבלים אנשים שרוצים לצאת בשאלה דרכנו. זאת אומרת, אנחנו לא אמצעי לתייעצייה בשאלה. אנחנו רוצים לקבל אנשים שעברו תהליך כבר, נמצאים במקום אחר, איפה שהם אמורים להיות, והם רוצים רק לעבור שלב, להתקדם יותר. לכן יש הרבה דגש גם על לימוד גרמנית, ויש רוצים שאנשים יוכלו, סתם בשביל ללמוד באוניברסיטה בגרמניה צריך ללמוד גרמנית, צריך לבוא מבחן בגרמנית, השלמת בגרויות, דברים כאלו,
ומי מממן את הלימודים האלה? כי כאמור הם בטח לא מגיעים עם הרים של כסף?
כן, ברור, אנחנו מקבלים את הכספים שלנו בעיקר מתרומות ומהממשלה פה.
אז הממשלה תומכת כאילו בפרויקט הזה?
הממשלה רואה את הפרויקט הזה כמשהו שופך חיים יהודים בגרמניה למשהו חי.
מה המטרה שלך? זה פרויקט חדש, אבל כשהחבר'ה האלה יסיימו מסלול של כמה שנים, מה אתה רוצה שהם יעשו? זאת אומרת, מה התפקיד המתוכנן?
תראה, אני מסתכל על עצמי, ואני רואה, אני גרתי בארץ 10 שנים. ועבדתי באינספור עבדות בארץ. ולא מצאתי את מקומי, וגם לא הצלחתי כל כך בארץ. זו פעם ראשונה שאני מגיע למקום, שאני רואה שעברתי את השלבים, ואני מצליח. יוצאים בשאלה שהצליחו בעולם בחוץ, בעולם המערבי. יש להם אחריות מוסרית לעזור לאלו שעוד לא הצליחו. אני מרגיש שאני אמצא במקום הזה שהצלחתי, ואני רוצה לתת אנשים אחרים את ההזדמנות הזאת. זה לא משנה מה הם יעשו מהחיים שלהם, זה לא משנה מה הם יעבדו ומה הם ילמדו. שיצליחו בחיים, שיהיה להם טוב בחיים.
כן, יש הרבה מהם שיש הרבה סיפורים כאן בישראל של יוצאים בשאלה שמאוד מתקשים למצוא את עצמם בסופו של דבר אחרי תקופה ארוכה של
מתקשים ומתאבדים,
כן, נכון? נכון, נכון, נכון. עקיבא ויינגרטן, מדרזדן בגרמניה, תודה רבה שחלקת איתנו את הסיפור שלך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות. שלום למייקל ג'ילט.
שלום.
שלום,
אז אתה... אני אשמח מאוד להיות איתך היום.
ואתה מדבר איתנו מעיר קטנה ששמה לינצ'בורג, וירג'יניה. נציין גם שלא רק שאתה גר שם, וזאת קהילה יהודית מאוד קטנה, אתה גם היהודי הראשון ששימש בתור ראש עיר.
כן, זה נכון. הייתי ראש העיר לפני כמה שנים.
ספר לנו קצת על הקהילה היהודית שם.
לינצ'בורג היא עיר קטנה בארצות הברית. יש לנו אולי כמעט 80 אלף אזרחים, אבל אין הרבה יהודים פה. יש לנו בית כנסת אחת, רפורמי, בלינצ'בורג, ואני חושב שאולי יש לכם כמעט 50 משפחות, וגם אני מנהיג של חברה, ויש לנו 25 חברים. זה לא כל כך גדול.
מה זה החבורה?
חבורה זה קיבוצה של אנשים שהם רוצים להיפגש, להתפלל, לאכול, ללמוד ביחד. הבית כנסת בלינצ'בורג זה רפורמי. הרבה אנשים הם לא רוצים ללכת שם. יש לנו כמה חברים שהם רפורמי או מסורתי, אולי לפעמים דתים, והם צריכים הבית היהודי שלכם. והחברה זה, אנחנו נתרשים בביתנו, אין לנו בניין גדול, וזה קט מאוד. באמת, אני מעדיף את זה.
עד כמה זה קשה להיות יהודי בקהילה קטנה ומרוחקת? והאם זה שונה באמת מלהיות, נגיד, יהודי בניו יורק?
אני לא חושב שזה קשה להיות יהודי בלינצ'בורג, אבל אנחנו צריכים לעבוד בזה. אם גרתי בניו יורק ורציתי לאכול אוכל יהודי, או רציתי ללכת לבית כנסת, יש לכם בית כנסת בכל שכונה. אם רציתי לדבר בעברית, אין בעיה, אבל בלינצ'בורג זה לא כל כך קל. אנחנו צריכים לעבוד על זה, כי אין הרבה יהודים פה. אבל באמת, אני חושב שאולי זה יותר טוב. אם אני רוצה לשמור את יהדות שלי, אני צריך לעשות את זה עם כוונה. אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לעבוד על זה. לכן אני חושב שאולי אני מרגיש יהודי אמיתי. אני חושב שיש הרבה אנשים בניו יורק והם אוהבים את זה, אבל זה קל. אתה רק יכול להיות יהודי. בלינצ'בורג אנחנו צריכים לחשוב על זה, ואנחנו צריכים להתקדם, להגן את היהדות שלנו.
אתה יודע, זה מדהים, כי זה בדיוק מה שאומרים היהודים בניו יורק על הישראלים. בישראל אתם פשוט אתם, ואז אתם יהודים. אנחנו כאן בניו יורק צריכים לחשוב על זה ולהחליט בכל בוקר שאנחנו יהודים. אתה מרגיש כלפי יהודי ניו יורק כמו שהם מרגישים כלפי היהודים הישראלים. השאלה היא, אם נתקלת בקרב החברים שלך בחבורה או בכלל בקהילה, באנשים שככה מתקשים עם ההחלטה היומיומית הזאת, עם הצורך באמת לקיים יהדות כדי להרגיש יהודי.
זה מעניין, כי אני מרגיש כאילו הרבה יהודים בניו יורק או בלוס אנג'לס או איפשהו, הם לא ממש מבינים מה זה להיות בגלות, בהתפוצות. אבל בלינצ'בורג, באמת, אנחנו צריכים לעבוד על זה.
ומאיפה העברית שלך?
העברית שלי? למדתי לבד להרבה שנים, ואחרי כמה זמן נסעתי לירושלים ללמוד באולפן לשבוע אחד בקיץ הראשון, ולשבועיים לקיץ השני. באמצע בין הקיץ הראשון והקיץ השני למדתי בסקייפ פעם אחת בשבוע עם מורה, ועכשיו אין לי הזדמנות לדבר בעברית, אין לי הזדמנות להשתמש בעברית שלי, לכן יש לי חבר בירושלים, ואנחנו נפגשים פעמיים לשבוע רק לדבר, וזה כיף מאוד, כי אני רוצה ממש, זה החלום שלי להיות שותף בעברית, אולי חלבי יהיה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה התייחסת לקשיים שיש בלהיות יהודי בקהילה קטנה כמו לינצ'בורג, אתה יכול טיפה עוד לפרט איפה יש אוכל כשר או אין אוכל כשר, חינוך יהודי לילדים, אם יש לך 50 משפחות בבית כנסת, והם גם לא בהכרח בגיל בית ספר, אז איך מחנכים את הילדים, את הדור הבא ליהדות וקשר ישראל?
אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, ואוכל יהודית זה לא רק כשר, זה הסוג של אוכל, ואנחנו צריכים לאכול קוגל, ואנחנו צריכים לאכול משהו עם כושר או לא כושר, ואנחנו צריכים למסור לילדים שלנו מה יהיה להיות יהודי. ובאמת אני חושב שהבנות שלנו הן מרגישות כאילו הן יהודים, ואני חושב שאני לא יודע איך להסביר את זה. זה חשוב מאוד לבנות שלנו, שהן יהודות. אני חושב שהן מרגישות את זה.
אבל הם לא למדו בבית ספר יהודי, נכון? זאת אומרת, אז אתם צריכים להשקיע אולי עוד יותר בשביל לגרום לקשר הזה.
אנחנו צריכים ללמד את הילדים, וגם אנחנו יכולים לשלוח את הילדים למה זה, מחנה יהודי, בקיץ, כן, או youth group עם כנסת בבירות. זה אפשרי. אנחנו יכולים למצוא דרכים שהם יכולים לקשר עם ילדים יהודים אחרים. זה אפשרי, אבל הם צריכים לנסוע. אנחנו צריכים ללכת לוושינגטון DC, זה 3 שעות במכונית, ואחר כך לחזור לקבל אותם, אמרתי, זה חשוב לעשות את זה, אבל בלינצ'פר אנחנו צריכים לעבוד. לעבוד, זה לא קל.
תשמע, אתם עיר של בערך 80 אלף איש, זה בהחלט נשמע לא קל. עד כמה הנוער והילדים בכלל מתעניינים בעניין הזה של יהדות? משתפים פעולה עם הניסיונות שלכם לחבר אותם ליהדות ולילדים יהודים אחרים?
זה לא כל כך קל להגן היהדות בילדים שלנו. הרבה ילדים לא אכפת להם אם הם יהודים, ואנחנו צריכים לעבוד למצוא ההזדמנות לקשר. בבית כנסת בלינצ'פרג אני חושב שרק, וואלה, 10 ילדים בבית ספר. אין לנו הרבה. יש לנו הרבה ילדים בלינצ'פרג והם יהודים, אבל הם לא יודעים את זה והם לא אכפת להם. זה בעיה, סליחה, זאת בעיה, אבל יש לנו כמה אנשים וזה חשוב מאוד להיות יהודי. ואנחנו עובדים על זה, ואני לא יודע כמה, אבל בבית כנסת אמרתי שיש להם רק 10 ילדים בבית ספר, אבל הבנות שלנו, הם היו בת מצווה ועוד ועוד ועוד, זה לא קל למצוא לדור הבא. למה זה כל כך חשוב להיות יהודי, לשמור את יהדות שלך? זה בעיה, אבל אני חושב שזה נכון בניו יורק, וזה נכון בלוס אנג'לס, ואני חושב שזה נכון בתל אביב. זה לא משהו מיוחד בלינצ'פרג. באמת, אני חושב, בגלל אנחנו צריכים לעבוד על זה, כי אנחנו צריכים לחשוב על זה, אולי אנחנו במקום יותר טוב מהרבה אנשים בניו יורק. כי הם רק יכולים להיות יהודים. בסוף, אני חושב שאולי זה יותר טוב אם אתה רוצה למסור את זה לילדים.
מה לגבי היחס של התושבים הלא יהודים? לא רחוק מכם, בשרלוטסוויל הייתה הפגנה אנטישמית לפני כמה שנים, קשה מאוד. איך אתם מרגישים בתור המיעוט שם?
אני גם אוסיף רק שאתה גם סיפרת בתקשורת על הערות אנטישמיות שהיו כלפיך בתור חבר מועצת עיר, לפני שהיית ראש עיר, שרמזו לכך שאתה מקבל החלטות על בסיס האמונה היהודית שלך.
כן, כן. אוקיי, קודם כל, בשרלוטסוויל. זה היה יום קשה מאוד, באמת. אבל אני צריך לומר שהן לא היו רק הפגנות. הן היו פרעות, וזה היה מפחיד מאוד. לא רק האנטישמיה, זה האנשים שם הם גזענים, האנטישמיה ועוד. וזה סימן ששנאה היא רק מתחת לפני השטח, וזה מראה שאנחנו צריכים להריב עם הקנאים, ואנחנו צריכים להילחם עם הקיצונים, כי רק מתחת השטח אני חושב שהרבה אנשים סנים. ורוב האנשים בארצות הברית, ורוב האנשים בשרלוטסוויל, ורוב האנשים בלינצ'פרג, הם אנשים טובים. אני אוהב את השכנים שלי, אבל אנחנו צריכים להיזהר.
להישמר, כן.
כן.
דיברת באמת על הקושי שיש בקהילות כאלה, וגם על הצד החיובי שיש. אבל האם אתה רואה עתיד לקהילה כמו שלך בעוד 20-30 שנה? עם כל הקשיים וכל המשאבים הכלכליים שצריך לשים בקהילה כל כך קטנה, האם יש לזה אופק?
וואו, אני לא בטוח מה לומר. אני חושב, וואו, אני לא בטוח מה לומר, כי אני חושב...
שאלה טובה, נכון? זה צריך לחשוב על זה.
כן, שאלה טובה, כי אני חושב שאנחנו במסוכן, אם אנחנו רוצים לשמור את היהדות שלנו, באמת, אני חושב שזה נכון. אבל אני לא חושב שזה נכון רק לקהילות קטנות כמו לינצ'פרג. אני חושב שזאת בעיה...
ברור, אני תאמת שהתכוונתי לכל הקהילות הקטנות, נכון? זה לא פשוט, אתה צריך באמת לגייס כל כך הרבה משאבים וזמן וכולי, וכשמדובר בקבוצה קטנה של אנשים...
תשמע, לפני 30 שנים, כשבאתי ללינצ'פרג, היינו, אני חושב, עוד מ-100 משפחות בבית כנסת בלינסבורג. עכשיו, פחות מ-50, אוקיי? וגם החבורה, אבל החבורה יותר קטנה. זה אמיתי.
וואו. טוב, אז שמחנו מאוד לדבר איתך. תודה רבה לך. ואנחנו מקווים שנהיה איתך בקשר בקרוב, והעברית שלך רק תלך ותשתפר.
תודה רבה, היה כיף, ואני מצפה שאנחנו יכולים לדבר עוד בעתיד. תודה רבה.
תודה רבה לך, מייקל, להתראות. וואו, תשמע, אותי מה שתפס זה באמת האתגר, המיעוט של האנשים.
קלטתי את זה.
כן, לא, תשמע, הם נורא מעט, וזה בהחלט מאתגר, לפחות את הדורות הבאים, לחבר לעניין הזה של היהדות, כי זה לא משהו שהם רואים באמת כמו שהוא אומר בניו יורק, וזה מאוד מצחיק הדבר הזה, שכל קהילה קטנה רואה בקהילה הגדולה יותר ממנה, כקהילה שבה הכל יחסית הרבה יותר קל.
יש יתרונות וחסרונות בכל מקום, אבל כמו שהוא אמר, האחריות היא על ההורים. אגב, אני רואה את זה על עצמי, שההתלבטות היא האם אתה גר במקום שיש בו קהילה מאוד מאוד גדולה ותומכת ומה עשירה ומוסדות חינוך כמו שאתה רוצה, או שאתה הולך למקום אחר שאין את זה, אבל יש לך באמת מרחב יותר גדול אולי של מחייה ושל ילדים שיכולים לרוץ בחוץ, אבל האחריות הגדולה יותר עליך כהורה. וזה באמת שאלה, אבל הוא אמר שלפני 30 שנה היו 100 משפחות, והיום יש 30 משפחות. לא ברור מה יהיה בהמשך, זאת אומרת, בהחלט. וזה לא סיפור של לינשבורג, זה סיפור של הרבה קהילות קטנות.
כן. טוב, נמשיך ונטור אותן גם בפרקים הבאים.
לגמרי.
בהמשך לשיחה הזו עם מייקל, אנחנו בעצם מבקשים לדבר איתך, שירה רודרמן, מנכלית קרן משפחת רודרמן, שלום.
שלום וברכה.
שלום. נמצאת בבוסטון, אני משער.
אני בבוסטון.
כן, טוב.
רק בשביל הגיאוגרפיה פה.
בשביל זה אנחנו כאן, כדי לדבר עם האנשים מעבר לים. ואתם, בקרן, יצרתם בעצם איזושהי סדרת רשת, ובה פגשתם יהודים מקהילות ככה קטנות יותר, מבודדות יותר, מכל מיני מקומות שאנחנו ממעטים לשמוע עליהם, וגם להניח שיש בהם יהודים. יש לך איזה מסקנה מהראייה הכוללת שלך את הקהילות האלה, מהמפגש הכולל הזה?
בהחלט. יש מספר דברים שלמדנו מהסדרת רשת הזאת. אחת, שיש שוני מאוד גדול בין הקהילות הקטנות, ובהחלט כל קהילה מתאפיינת ברכיבים התרבותיים שבה היא נמצאת. יחד עם זאת, יש אתגרים מאוד מעניינים שהקהילות היהודיות הקטנטנות מתמודדות איתם, שהן פחות ידועות לנו היום בעולם, אני אומרת, היותר מודרני, אנחנו מתרכזים בקהילות הגדולות, ורק כשאנחנו עושים איזה שהם טיולים, לעתים אנחנו מחפשים איזה בית חבד שאולי נמצא איפשהו בטיילנד או בטרק שאנחנו נמצאים, אבל יש שם במשפחות ואנשים שחיים את זה בחיי היום-יום שלהם, ולמעשה מאוד מאוד מחוברים גם לזהות היהודית שלהם, ומרגישים אחריות שהיא בעיניי תובנה מדהימה, כי למה שתרגיש אחריות אם אתה אדם בודד, או אדם פרטי, סליחה, שחי ובחר מקום מסוים, אחריות מאוד גדולה, לייצג את העם היהודי, לספר את הסיפור היהודי, לייצג את מדינת ישראל, ולא תמיד יש להם כלים, ולא תמיד יש מישהו שיודע להם, עוזר להם, מכוון אותם, ואני חושבת שזה חשוב לדעת, שבסוף יש תוצרים שאולי אנחנו לא יודעים עליהם, אבל הם מאוד משמעותיים. במקרה של מייקל, אפשר היה לחשוב, אוקיי, קהילה קטנה מוירג'יניה, מה זה חשוב? והנה, הוא חבר בבורד של הקשרים העסקיים בין ישראל, והמון המון דברים יצמחו מזה.
אבל את שמה את האצבע על הקשר בין הקהילות האלה לישראל. הרי חלק מהאנשים הם יהודים בזכות היהדות שלהם, בלי קשר לישראל, וגם לא בהכרח מאוד מעוניינים או מאוד חשוב להם הקשר עם ישראל. גם את זה פגשתם שם, אני מניחה.
נכון, למרות שהקשר עם ישראל עבורם מאוד חשוב, רק בדרכים שונות של מה שאנחנו מכירים, במובן הזה שהקהילות הגדולות, הארגונים הגדולים, הקשר עם ישראל בדרך כלל מתורגם אנחנו נעשה לובינג בקפיטל, יגיע כסף פילנתרופי לישראל, ויש כאן עוד דרכים להביע קשר, והם להביא את הסיפור של ישראל, לדאוג שמי שמדבר כנגד ישראל לא ימשיך לדבר כנגד ישראל, לדאוג שהאנטישמיות לא תהיה זאת שתנהל את אורך החיים היהודי, אם זה בקמפוס, אם זה ברחוב, אם זה בעירייה. יש המון המון דרכים. יש חשיבות לחזק את האנשים שמתמודדים עם זה ביום-יום. זה מניב המון המון תוצרים בין דתות שונות, בין קהילות שונות. ואני חושבת שלאורך זמן רואים את האימפקט של זה.
שירה, תגידי, יש סיפור אחד שאולי התרגשת ממנו או התחברת אליו במיוחד בסדרה הזאת?
שני סיפורים שככה מלווים אותי, שגם לי היה מאוד מאוד מעניין ללמוד, להיחשף אליהם, זה הסיפור של דיוויד מאלסקה. אני אומרת, אדם יהודי, אז בכזה ריחוק, אני אומרת, פיזי, גיאוגרפי, מכל מה שמוכר לנו, ובעצם הוא שופט באלסקה. זה פשוט הדהים אותי לראות איך תביעת הקשרים והמחויבות.
הוא מחובר לזהות היהודית שלו, לא הוא לא במקרה רק יהודי.
בדיוק, זה מה שהדהים אותי. שמעתי, יואו, איך אפשר בכלל לדמיין את הסיטואציה הזאת, לחיות לבד, לגדל ילדים, ועדיין בכזה דיקות הוא מחובר לזהות היהודית שלו. סיפור נוסף שמאוד מאוד ריגש, וכמובן שכל סיפור פה עומד באמת בפני עצמו, ולדעתי מדהים, לא פחות אחד מהשני. אני חושבת שזה הסיפור גם של טליה מהוואי. בכל זאת, ילדה שגדלה במציאות מעורבת, שוב, במרחק שנות אור, אני אומרת, גם מהחוויה שלנו, של כל הקשר עם הקהילה היהודית, ועדיין בחרה להיות מחוברת לזהות שלה, לבוא לישראל, להישאר מחוברת. בקלות היא הייתה יכולה לבחור אחרת, היא חיה בעולם מאוד מרוחק מהיום-יום שלנו, וגם במשפחה מעורבת.
ונראה לי גם רוב הישראלים היו שמחים אולי לגור תקופה בהוואי.
כן, זהו. אפשר להציע להם קשר בין הקהילה היהודית בהוואי לביניהם, ואני חושבת שזה היה מתקבל תגובות הרבה יותר נלהבות מאשר בקהילות.
יש פה סטארט-אפ של נורית.
תשמעו, זה לא שלא קיבלתי כמה תגובות. אני מאוד אשמח להכיר אנשים, הקהילות הקטנות, בעיקר מהוואי. תוכלי לחבר אותי אל...
בעיקר כאלה עם מועדוני גלישה או משהו כזה.
כן, בדיוק.
אני חושבת שראינו גם את היופי הפיזי של המקומות, ואת העושר התרבותי. אבל הרעיון היה להראות שגיוון והיכרות יכולים בהחלט בהחלט ליצור, אני אומרת, קשרים בין אישיים, בין אנשים, ולחזק, אני אומרת, את התחושת שייכות אחד לשני, והערבות והמחויבות, שאני חושבת שקצת איבדנו לאורך הזמן.
נורית ואני באמת מכירים אותך ואת פעילות הקרן כמה שנים. כמה זמן אתם עוסקים ביחסי ישראל עם יהדות ארצות הברית?
כ-10 שנים.
אז איך נראית הזירה הזאת של יחסי ישראל, יהדות ארצות הברית, היום אל מול אז?
אני מזהה מספר דברים שהם באמת, לדעתי, מדהימים. כמות העניין והרצון לגעת או לחשוף או לספר או להביא למסך או להכיר גדלה באופן מאוד מאוד משמעותי. ואני מדברת על מה שאנחנו קוראים הציבור הרחב. כי השיח הזה בדרך כלל היה די סגור או לקהל המקצועי שעוסק בתחום או לקהל הנבחר. כלומר, מקבלי החלטות, אם זה חברי כנסת, שרים או מהצד האמריקאי. מנכלי הארגונים, ופתאום אני אומרת מה שאנחנו מכירים כ-people to people, רואים את השינוי המאוד גדול. זה גם נוכח במספרים, בסקרים ובבדיקות שאנחנו עושים. אם בעבר הציבור לא עניין אותו להגיב לסקרים, או שהתוצאות היו מאוד נמוכות, 20% מעניין אותם במקרה הטוב, והם חושבים שהדרך היחידה להיות בקשר זה לבוא לישראל ולתמוך בישראל, שזה גם מאוד חשוב, שלא תהיה אי הבנה שאני חושבת שזה לא חשוב או אין בזה צורך, פתאום אתה רואה 75% מעוניינים להיות מעורבים בשיח ורוצים לשמור על קשר.
בסופו של דבר, אני חושבת שהתקופה הזו גם של הקורונה בעיקר מאוד חידדה את זה, כאשר מובאות הצעות או עולים רעיונות או לסייע מבחינה כלכלית לקהילות במצוקה בעולם, או הדיון הזה על החוק היוועצות, דברים שדורשים מהישראלים מעט יותר מאשר להתעניין בחייה של מישהי בהוואי, או להתעניין בחיי הקהילות היהודיות, פתאום יש פה גל אדיר של מחאה, שבא אגב מכל קצוות הקשת הפוליטית.
מספיק לקרוא תגובות בפייסבוק ובטוויטר, וזה, וואו, זה שמיים וארץ ממה שאת אומרת.
זה לא שאני לא מסכימה, אני חושבת שכל כך תגובות בטוויטר ובפייסבוק, אני קוראת לזה, זה המקומות הכי נוחים לאנשים, להיות הכי לא נחמדים כשרק אפשר, או להביע כל הזמן מחאות, כשבעצם אנחנו לא יודעים להגיד האם מי שמביע, מבין, יודע, חשוף, זה פשוט נוח להתפרט במקומות האלה ולהשתלח בהכל.
אבל הנקודה היא שזה מייצר אצל הרבה אנשים את הרצון הזה להגיב. זאת אומרת, את רואה, לא, עזבי, אנחנו לא חושבים שכל הציבור זה מה שכתוב בטוויטר. אבל כעובדה, העניין הזה מעורר המון אמוציות, ובקרב אנשים מכל מיני מגזרים ומכל מיני אמונות פוליטיות, שזה די חריג.
אני דווקא חובה שינויים מאוד גדולים, גם מבחינה מדינית, אבל גם מבחינת קידום יוזמות. תראי, הלכה למעשה, מדינת ישראל לקחה על עצמה להבין שכמדינה לעם היהודי, יש לה צורך להכיר, לתמוך ולסייע בקהילות יהודיות מחוץ לארצות הברית. כל הקהילות ושנים רבות עמדו לטובת מדינת ישראל ולציבור במדינת ישראל, שנהנה צמיחה, אני אומרת שאני חושבת שזה חלק מהסיפור, שהם בכלל לא מבינים. כשיש מתנסים, וכשיש בתי קליטת עלייה, וכשיש מבצעי הצלת יהודים, מדינת ישראל לא עושה את זה לבד. יש לה שותפים מאוד גדולים, ויהדות העולם ויהדות ארצות הברית הם שותפים העיקרים שלהם. אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להגיד. ככל שאנשים יבינו וידעו יותר, לא באמת רק היכרות שטחית, באמת יבינו שהסיפור פה הוא סיפור משותף, תהיה פחות התנגדות. לצד זה, מקבלה החלטות, ראית היוזמה כמו שאמרת עכשיו, בין אם זה ההיוועצות ומנהלת הישראלים ובית הנשיא שמוסיף את השבט, זה לא סתמי, זה כבר פעולות, וזה פעולות שמקבלה החלטות, מבינים שצריך לעשות אותן, ויש תוכניות שהן ממומנות בסיוע מדינת ישראל היום, שאני חושבת שכל הכבוד למדינת ישראל, שמבינה שלהיות בתפקיד של העם היהודי, מצריך מעורבות כספית, וזה יביע את הצורך יום אחד גם ההפך. זאת אומרת, כשישראל צריכה תמיכה, יהדות העולם תעמוד לצידה, בכסף, בתרומות של המדינות, לא רק של הקהילה היהודית, בפוליטיקה, בהצבעות באום, בהבאת סטארט-אפים למדינות, כשהציבור יבין שזה מה שקורה כתוצאה מהרחבת מעגלי הפעילות, תהיה פחות התנגדות.
נדמה לי, שירה, שזה קורה הרבה לפני שכאן התעוררו והבינו את הצורך בקשר הזה. כלומר, התמיכה משם בקרב יהודים שאכפת להם ישראל הייתה תמיד יותר אקטיבית ויותר מובנת מאליה מאשר התמיכה מכאן.
כי זה היה נרטיב, נורית. כי לא היה צורך. מדינת ישראל הייתה מדינה יותר חלשה. היא זאת שהייתה צריכה את העזרה, גם חברתית, גם כלכלית, לא רק ביטחונית. ולכן, אף פעם לא התמודדנו עם הצורך, כן. למה פתאום מדינת ישראל צריכה לעזור לקהילות היהודיות, ויש פה מהפך. נכון. מהפך מאוד משמעותי, במובן הזה שמדינת ישראל היא כבר חזקה, היא יציבה, יש בה עושר תרבותי, כלכלי, כספי, ואין מה לעשות, הקהילות היהודיות הקטנות בעולם הן יותר נזקקו כרגע לתמיכה.
האמת היא שזה זה כיף לשמוע שמישהי שעוסקת 10 שנים בלקרב את החברה הישראלית ליהדות התפוצות, ולהפך, אופטימית כל כך בעניין הזה, וגם רואה פירות ותוצאות.
כן, אנחנו פה בשיחות בינינו לא תמיד כל כך אופטימיים, אז בגלל זה היא אומרת את זה.
האופטימיות שלה מתייחסת לפרספקטיבה של הזמן, כמו שאתם ציינתם, השינויים המאוד גדולים והתמורות. כן. שמתרחשות, זה אחד. והדבר השני, שנשמע אולי קלישה, מה שתחסר היום בעולם שאנחנו חיים, יש אופטימיות, אבל גם יש לצד זה תקווה. קצת הרב שטקס אמר מה ההבדל בין אופטימיות לתקווה. אופטימיות זה דבר פסיבי. אתה מאמין בתוך תוכך שיום אחד משהו או מישהו ישנה את זה עבורך. אני נוטה לחשוב שאנחנו לא רק אופטימיים בקרן ואני כשירה, אנחנו גם מלאי תקווה, כי תקווה גורמת לך להיות מעורב. וכאן זה סיום אקטיבי, ואני מאוד מקווה. המון תודה לכם. שיחות חשובות ומעניינות מאוד.
תודה רבה. שירה רודרמן, מנכ"לית קרן רודרמן. תודה.
נשאב אופטימיות לגמרי.
ביי ביי.
טוב, וכך הגיע לסיומו עוד פרק, פרק מספר 9 של עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות, שאנחנו מקליטים בסיוע גשר מכון מנהיגות. תודה רבה לך, צביקה קליין.
תודה רבה לך, נורית קנטי. בפרק הבא, אני חושב שאנחנו צריכים לחגוג.
כן, אנחנו נחגוג 10 פרקים, אז יש למה לצפות, ועכשיו אנחנו גם נגיד תודה, לא רק אחד לשני, אלא גם לרועי קילקר המפיק שלנו, לבן רוטשטיין ולגיא סגי שהיו על הביצוע הטכני. תודה רבה להם, ותודה רבה לכם על ההזנה.
תודה רבה, להתראות.